אז שלום לכולם. אנחנו נראה היום כמה אגרות. מנסה ככה, לפעמים אנחנו לומדים בדילוק, אני מנסה הרב שילת סידר את האגרות פחות או יותר כרונולוגית. אני משתדל שנלמד אותם על פי איזה קשר פנימי, ענייני, בין האגרות. אז נתחיל, נדלג קצת אחרי האגרת לרבי עובדיה הגר שעסקנו בה בפעם הקודמת, ונפתח בעמוד רש סמך ב'. היה לרמב״ם תלמיד חביב ששמו רבי יוסף בן יהודה, שהוא למד אצלו במצרים, ולאחר מכן הוא עקר לארם צובה, לחלב שבסוריה. והרמב״ם היה מתכתב איתו ממצרים לסוריה, והאמת היא שהתלמיד הזה היה כל כך חביב אצל הרמב״ם עד שהוא כתב לו ספר בשם מורה הנבוכים. אני מניח שהרמב״ם מראש חשב שעוד אנשים ימצאו עניין בספר, אבל הוא הכתובת הראשונה שאליו נשלח הספר ואולי בעבורו נכתב. ויש לנו כל מיני קטעי חלופת מכתבים שהייתה ביניהם. אז בעמוד רש סמך ב' מדובר באיגרת שהרב שילת קובע שבמקורה נכתבה בערבית, שהיא הייתה שפת הדיבור, וגם הרמב״ם וגם תלמידו רבי יוסף בן יהודה היו דוברי ערבית, אבל בפנינו המקור הערבי נעלם, לא נמצא, ויש בפנינו תרגום קדום שהוא לא תרגום כל כך מוצלח, ולכן הלשון קצת כבדה. אז הרמב״ם ככל הנראה מתייחס פה לפטירת ביתו הקטנה. לרמב״ם, לפי מה שידוע לנו, הוא כנראה התחתן בגיל מאוחר. לא ברור בדיוק מתי, אבל בגיל מאוחר. הוא הגיע למצרים לקראת גיל 30, כנראה לא נשוי. ובנו רבי אברהם נולד לו כשהוא היה בן 48 בערך. אז מתי בדיוק הרמב״ם נשא אישה במצרים, זה לא ברור. ופה הוא מתייחס לפטירה של בת, כנראה שהכוונה לביתו של הרמב״ם. ומי שזוכר, אז הרמב״ם התגלה לנו כרגיש מאוד מאוד כשנפטר אחיו רבי דוד, שהוא טבע בים הודו. הרמב״ם מעיד על עצמו שהוא שנה שלמה היה חולה, וגם עכשיו שממרחק של 8 שנים הוא עדיין נזכר בו בגעגועים וכו' וכו'. ופה לכאורה הרמב״ם משדר תגובה, כן, הרבה יותר מאופקת, הרבה יותר ריאלית ולא רגשנית אלא שחלטנית. אז הרב שילת פה מסביר שקודם כל זו לא האיגרת הראשונה שהרמב״ם מתייחס בה לפטירת הבת, אז יכול להיות שבפעם הראשונה שהוא מעלה את זה, אז שם הוא באמת יותר חושף רגשות, ופה הוא בא מהצד המנחם, הוא בא לנחם את תלמידו על פטירת ביתו שלו, של הרמב״ם. ושנית, שבאמת ייתכן שפטירת תינוקת צעירה שאדם עוד לא כך הספיק להיקשר אליה וכו', זה לא כמו פטירת אח קרוב שהוא גדל איתו מנוער וכו'. בכל פנים, כותב הרמב״ם לתלמידו רש סמך ב', כבור הודעתיכו שנפטרו בת הגתנו. אז זה לא הפעם הראשונה שהוא מדווח לו על כך. השם התעלה יוסים מיתו אותו כפורו. כנראה שהרמב״ם מתכוון כפרה עליו, לא על הבת, כי בהלכות תשובה הרמב״ם כותב שפטירת בנים קטנים היא זה סוג של עונש לפעמים להוריהם, כי בנים קטנים עוד אין להם חשבון בנק נפרד בבית דין של מעלה, הם לא בני חיוב, ולכן בעצם הם נענשים לא בעוונם אלא בעוון הוריהם, ולכן הוא כותב השם יתעלה ישים את התא כפרה. יש אשכנזים נוהגים, אולי היום גם הספרדים כמדומני, כשנער מגיע לגיל מצוות אז אבא שלו מברך ברוך שפטרני מעונשו של זה. יש אומרים לברך בשם ומלכות, זו דעת הגרא. יש אומרים בלא שם ומלכות, שזה דעת הרמה. אז מור יוסף גפח מעיר שיכול להיות שהבן היה צריך לברך ברוך שפטרני מעונשו של זה, כי עד היום הייתי עלול לענש בחטאי אבי, ועכשיו פתחתי לי חשבון בנק נפרד, אז ברוך שפטר אותי שאני לא אמות בגלל כעונש על חטאיו של זה. אבל דרך אגב ראיתי גם שקדם אותו כבר מישהו בזה, זה הפרישה או הדרישה שכתב על הטור, אחד מאחרוני אשכנז. אבל באמת היות והזכרנו, אז מה כוונת הברכה? כוונת הברכה עונשו זה תורח גידולו, זו הכוונה, לא עונשו שאני יענש בעדו כמו שמורי יוסף הציע להבין, ולכן אומר צריך להפך את כיוון הברכה, אלא ברוך שפטרני מעונשו של זה שעד עכשיו הייתה מוטלת עליי חובת חינוכו, שהחכמים חייבו את האב לחנך את בנו, ועכשיו סיימתי, הוא כבר גדול והוא כבר עומד ברשות עצמו. רק המשנה ברורה שם כותב שאומנם חובת חינוך מדרבנן היא מסתיימת כשהבן מגדיל או הבת מגדילה, אבל עדיין יש חובת תוכחה. דיינו, אם האבא ההורי דבריו נשמעים, אז גם אם הבן בן 60 ואבא בן 80, יש עליו עדיין מצוות תוכחה שהיא מן התורה, אבל לא מצוות חינוך מדרבנן, ועל זה הברכה ברוך שפטרני. דרך אגב, הברכה הזו, המקור שלה בתנחומה, פרשת תולדות, זה שבוע הבא. אז לכן אני מזכיר את זה, שם כתוב שויגדלו הנערים, על הפסוק ויגדלו הנערים, שכשהבן מגיע למצוות, אביו מברך ברוך שפטרני מעונשו של זה. אז הרמ"א כותב שהיות והברכה הזו לא נזכרה בתלמוד, אלא במדרש, לכן לא מברכים אותה בשם ומלכות, והגר"א לשיטתו שכל ברכה שמופיעה במקור חז"לי, לאו דווקא בתלמוד, היא ברכה שאפשר לברך אותה. טוב, אז זה רק בדרך אגב, להשם יתעלה ישים מיטתה כפרה עליי, אומר הרמב״ם. כנראה, לא ידוע לנו בדיוק, אבל כנראה כך. לא שומע? לא ידוע לי, לי לא ידוע. ודאי לא נראה כאלה שהגדילו או משהו כזה, אנחנו לא מכירים חתנים של הרמב״ם או עוד בנים, ודאי שלא, חוץ מרבנו אברהם. אולי, יכול להיות, אנחנו לא יודעים אם הייתה בת 2-3 או בת 10-11, אנחנו באמת לא יודעים. אולי כן אפשר לחשב את זה פחות או יותר כרונולוגית לפי השנים, אבל לא ראיתי שהרב שילה תתייחס פה לכאן, אני לא יודע. דרך אגב, גם רבנו אברהם, היות והוא נולד כשהרמב״ם היה משהו בסביבות גיל 48, והרמב״ם נפטר בסביבות גיל 67, אז יוצא שהאביו עזב אותו פחות מבין 20 כיתום. בגלל הנדודים של הרמב״ם מארץ לארץ, בגלל העול הציבורי שהיה עליו וכו', אז הוא לא זכה להקים משפחה ענפה וגדולה. לא יודעים הרבה, יודעים יותר על חמיב, מה היה שמו וכו', כדרכם של נשים, היה שרה אשתך, הנה באוהל, צנועה איתה, לא יודעים עליה הרבה. אין הרבה נשות חכמים שאנחנו יודעים עליהם, אלא אם כן הם בזכות עצמם היו כמו רחל, ביתו של רבי עקיבא וכיוצא בזה, אבל רובם, או אמא שלום, אשתו של רבי אליעזר, קראנו עליה השבת מורה נבוכים, ברוריה, ודאי וודאי, אבל על רוב נשות החכמים אנחנו לא יודעים הרבה. בני לא... זה בגלל הגלגול, שהוא בעצם בא לתקן דברים שהוא עשה בגלגולים קודמים, נכון. אבל הרמב״ם לא הזכיר את עניין הגלגול בכתביו, לא לחיוב ולא לשלילה, ובהלכות תשובה הוא כותב, הוא כן כותב מפורש, שפטירת בנים קטנים הם בעוון הוריהם, ולכן אני נוטה לפרש את הרמב״ם על פי הרמב״ם ולא על פי הארי, דיינו ישים מיטתה כפרה עלינו. בני לא תתאבל ולא תתעשב, לא על זוכור ולא על נגבו, דיינו לא על בן ולא על בת. השם יתעלה יודע ועד, וכאן ברור שהרמב״ם מדבר לא תתאבל ולא תתעצב על בן או בת אצלי, כי זה לא אתי להגיד לאדם שקרה לו אסון, עזוב שטויות. אם אדם קרה לו אסון, יכול להגיד למישהו אחר לא נורא. אבל להגיד למישהו אחר לא נורא על מה שקרה אצלו, זה ודאי שלא. וכנראה שהרמב״ם פה בא להדגיש שזה לא בגלל שהיא בת ולא בן, אז לכן הוא ככה מקבל את זה בשוויון נפש, אלא בן זכר ובן נקבה, לא תתאבל ולא תתעצב. למה? השם יתעלה יודע ועד, והוא אמת מה שאומר, דיינו אני הולך להגיד דברים קצת קשים, אבל השם עדי שזו האמת, שכך אני מבין, והוא שטוב עניוני מן האודום אסל כל משכיל, ולא אומר שהוא עניון טוב מוחלוט, אלא שהוא יותר נאות ומעט דאורו, שאין תחבולו בזאת המסיעות המתוגנת תיגון ג'ודול טוב מאוד, כפי מה שג'וז הרו חוכמת בוראו, שיעיינו אודום ויסתכל, כן, הרב שילת פה מציע להוסיף, אלו שיעיינו אודום ויסתכל בטוב בענייני מסיעות המינים, לא שיעיין ויסתכל בטוב ענייני אישי הפרות. ושמה כשיג'יעו אלך ופרגי מורה הנבוכים בזהו עניון, יתבואר לוחזה כלול באור מספיק, בעזרת השם יתעלה. מה אומר פה הרמב״ם? אחר כך נחזור על הלשון ונראה אותה בפנים, אבל מה העיקרון? כתוב בסוף מעשה בראשית, וירא אלוהים את כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. אז אומר הרמב״ם, כדי לראות שהמציאות היא טובה, ואפילו טובה מאוד, אתה צריך להסתכל על כל אשר עשה, דיינו, לא באיזה אספקט פרטי כזה, אלא באספקט כולל, להסתכל על כל הבריאה, ואז אתה רואה את הטוב שלה. אבל אם אתה מסתכל על זה במשקפיים הפרטיות שלך, אז אדם הוא תמיד ממורמר, תמיד היה רוצה יותר, בעל אבסון, אז ודאי שעולמו חרב עליו וכו' וכו'. אבל אומר הרמב״ם, תראה מה התורה כתבה. התורה כתבה, מתי היא כתבה טוב מאוד? כאשר אתה רואה את כל אשר עשה. והוא גם באמת מתייחס לזה במורה, שההסתכלות על העולם והשקפתנו על העולם צריכה להיות כללית ולא פרטית, או במילים אחרות לא סובייקטיבית, בלי נגיעה סובייקטיבית, אלא בנקודת מבט אובייקטיבית, שמאוד קשה לנו להשתחרר מהנגיעה. אבל הרמב״ם אומר לעשות כך, ומעניין שחזל אמרו והנה טוב מאוד, זה מלאך המוות. כך אמרו חזל, הכי טוב בעולם זה המוות, כך אומרים חזל. זה תמיד אני אומר, זה דרשה יקית כזו, זה כאילו כמו שיקים אומרים טוב מות, טוב מות זה טוב המות, טוב המוות. מה הכוונה? המוות מבחינתו של האדם, בוודאי שמדובר בעצמו או במישהו קרוב, זה חורבן, זה חורבן הכל, אין לך רע מזה. אבל לולא המוות לא היה קיום לכלל. המקום בעולם הוא מוגבל, העולם הזה הוא עולם פיזי, והתחלופה שיש בעולם של דור הולך ודור בא, כולם היו רוצים להישאר פה מבחינה פרטית, כולם היו רוצים להישאר פה לנצח ולא לפנות את מקומם לעולם, כן, שאתה... נכון, בדיוק, אבל אמרו לו, הגיע זמנו של יהושע, מצוין, נכון, שהייתי ילד, אז הייתה בדיחה ידועה על דוקטור יוסף בורג, שיושיב את הבן שלו על הברכיים, אומר לו, את הנכד, אומר לו, חמודי, מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול? אומר, שר הפנים, אומר לו, זה תפוס, הוא אומר לו, שר הפנים לנצח נצחים, אז כל אדם רוצה להישאר, כמו שאתה אומר, אפילו משה רבנו היה לו קשה לקבל את זה. אז מבחינת האדם הפרטי, המוות זה אסון, אבל אומר הרמב״ם, מבחינה, חזל אמרו, טוב מאוד זה מלאך המוות, המוות זה הדבר, בלי מוות אין חיים, אם לא היה מוות בעולם, אם לא היה תחלופה, גם במשמעות של דור הולך ודור בא, וגם במשמעות של מה שנקרא שרשרת המזון וכיוצא בזה, שהפרה אוכלת את העשב, וזה המוות של הצמח הזה, והטורף טורף את הפרה, וכן על זו הדרך. אז לולא מוות לא היה חיים בעולם, לכן המוות הוא טוב מאוד. שלא לדבר על כך, אם נוסיף את העניין הרוחני, כמו שהתורה אומרת בסוף פרשת בראשית, לפי אחד הפירושים, שיות ויצר לב האדם רע מנעורה ובשגם ובשר וכולי, והיו מאב מאב 20 שנה, כלומר צריך קצר לו את תוחלת החיים, כי אם אדם חושב שהוא יהיה פה נצחי, אוי ואבוי לאיזה מעשים הוא יגיע. הלוואי ויעשה טוב כשהוא רואה את יום המוות מול עיניו, הוא צריך לתת דין וחשבון. אז המוות הופך את החיים לחיים טובים יותר, כי אדם יודע שיש קץ והוא יצטרך בסופו של דבר לתת דין וחשבון. אז אומר הרמב״ם, אם אתה מסתכל על העולם במבט סובייקטיבי, הרבה פעמים אתה תתפס להתמרמרות ולשאלות על הקדוש ברוך הוא, למה ככה ולמה לא אחרת וכו' וכו'. אבל אם תתבונן במבט אובייקטיבי מלמעלה על כלל המציאות, כל אשר עשה, והנה טוב מאוד. כן. נכון, זה מדרש, זה לא סותר, זה מדרש, אתה צודק. גזירת מוות על האדם היא פורשה בעקבות חטא אדם הראשון, ואילו זה נאמר בסוף מעשה בראשית. בסדר, לכן זה מדרש, אבל אתה רואה שחזל אמרו שהמוות לא רק שהוא טוב, אלא הוא טוב מאוד.
אבל זה נאמר.
זכור
בורך
בימי
בחורות.
נכון.
לא רק זה. כי לאדם אין תאריך של מוות. אין פק תוקף. זכור כל המצב המיטה שלו.
לך ידע מתי, נכון?
אבל הרב הסביר כאן לגבי הזכר שקראנו כאן, איך הרבם היה כל כך אחרי שהאחים נפטר,
כן.
בשך שנה, בתקופה, כן. בדיכאון והכל.
כן.
איפה ההסבר האישי שלו כלפי מה שכותב כאן שבאמת על מישהו אחר?
נכון, זו שאלה טובה. פה זה לא מישהו אחר, פה זה הבת שלו.
לא, הבת שלו.
אבל... כן, אבל... פה הרמב״ם מדבר מהשכל, גם הרמב״ם הוא לא היה שכל מוחלט, היה לו שכל והיה לו רגש, וזה טוב שהיה לו רגש, אדם גם צריך רגש, אבל פה הרמב״ם מדבר מצד השכל, איך ההסתכלות הפילוסופית על המוות, ושם הוא מדבר מצד הרגש, כי הוא באמת היה במצב מאוד מאוד קשה, הוא מתאר שם שהוא הגיע לארץ זרה, ואבא שלו נפטר, ועכשיו גם אחיו נפטר, וכל פרנסתו, הייתה בידי אחיו, הוא ישב למד תורה, עכשיו לא רק שאין לו מי שיפרנס אותו, הוא צפרנס את אלמנת אחיו וביתו, והוא מספר כמה אחיו גם היה, מבחינה רוחנית הוא היה לו לחברותה ולבן שיח וכו' וכו'.
מהנקודה הזו אני שואל, יש פה את העניין, הירידה הרוחנית של האדם עצמו במצבים שלו.
מה הכוונה? מה אתה מתכוון?
שקורא לך איזה משהו, אתה גם מתחיל לרדת ב... רוחניות ו...
או לרדת או לעלות. כשקורה משהו...
מאוד קשה.
קשה, כן.
אתה רוצה את השלימות של מה שקרה לך, אתה לא מוכן...
קשה, אבל זה...
השאלה
היה... להגיע שזה באמת השמור... אבן עזרא היה אדם למוד סבל ויסורים. כל חייו היה עני וחולה וחכם גדול. והוא אמר, כמו שהאשכנזים אומרים, אתון, אסון. אז הוא אמר, יש מי שרוכב על אסונו, ויש מי שאסונו רוכב עליו. כמובן שבא אסון על האדם, אז או שהוא נקבר תחתיו גמרנו, זה נוק אאוט, או שהוא רואה את זה כמו איזה גל, איזה אתגר שהוא ירכב על הגל ויגיע יותר רחוק. והרבה פעמים אנשים התעלו מתוך משברים וקשיים.
ואיך זה כלפי הקדוש ברוך הוא בשלמות של האדם?
רק שנייה, משבר, מה שאני רוצה להגיד, משבר לא משאיר את האדם בשגרה. הוא לא יכול להישאר אדיש, הוא חוטף בומבה, כן, הוא חוטף זה. אז או שהוא מתעלה וזה קשה, או שהוא שוקע על המצולות, על הבחירה בידו, אם ירכב על אסונו, או שאסונו ירכב עליו, כמו שאומר אבן עזרא. מה עכשיו שאלת?
שאלתי איך השלמות קצה הקדוש ברוך הוא במצבים של האדם, שאם יש לו ירידה רוחנית בגלל המצב הזה.
זה לא בגלל המצב, זה בגלל ההחלטה שלו להגיב למצב. אתה מבין?
אבל הוא תמיד יש את ההחלטה הנכונה.
הקדוש ברוך הוא אתגר אותו, הקדוש ברוך הוא מאתגר את האדם. וחזל אמרו שהקדוש ברוך הוא לא בא בטרוניה עם בריאותיו. מה הכוונה? הקדוש ברוך הוא לא כמו טסטר שהיום אשתו הכינה לו את הקפה לא מוצלח, והוא יכשיל אותך רס ונענו, לא משנה מה יהיה. אין כזה דבר. אם הקדוש ברוך הוא מביא על האדם ניסיון או שם אותו בסיטואציה, מיני ומוכח. אם אני מניח שהקדוש ברוך הוא לא חלילה עושה עוולה, אלא הוא רוצה לקדם אותי ורוצה בטובתי, אז אם הוא מעמיד אותי בסיטואציה מסוימת, מתוך העמידה הזו מוכח שיש לי את הכוחות. קשה מאוד, אבל לא בלתי אפשרי. והראיה שהקדוש ברוך הוא שם אותי שם. אז הוא אומר ששם הוא רוצה שאני אתמודד. עכשיו, אם אדם יורד וזה, אנחנו לא שופטים אותו. אבל זה לא בגלל הדבר, אלא זה בגלל הבחירה שלו איך להתמודד או לא להתמודד עם הדבר. זה יעבדו חעמים. תודה רבה. יש שתייה קרה לפחות לכולם? מגיע, בסדר גמור. ברוך תהיה. טוב, אז זה, פה הרמב״ם מדבר מתוך השכל, ושם הוא מדבר מתוך הרגש, ואני רואה את זה לחיוב, לא לשלילה. זה טוב שהאדם יש בו גם רגש וגם שכל, וצריך לדעת מתי להפעיל כל אחד מהם.
ההבנה שהמוות הוא טוב, איך זה מסביר את הבריאה עצמה שאדם נולד, לא בר מיטה
על כוחו?
אני לא יודע מה הרמב״ם היה אומר על זה. נכון ש... אני לא יודע אם זה מפורש לגמרי בכתוב שלולא זה אדם לא היה מת אף פעם, אלא יכול להיות שנכנסה עליו מיטה ביום אכולך ממנו מות תמות, ואחר כך נתלה לו ונדחה. יכול להיות שעצם האכילה זרזה את המיטה או משהו כזה, אני לא בטוח, כי הרמב״ם פירוש אומר שכל חומר הוא סופי בסופו של דבר, כן? או יכול להיות שהמוות הוא טוב במציאות של חטא, זה אני אומר לך לעשות תשובה אחרת. אז כשחזל אמרו שטוב מאוד זה המוות, זה אחרי שהמציאות היא מציאות מקולקלת, כן? טוב, אז זה דבר אחד. עכשיו דבר שני, אין לנו את האגרת של רבי יוסף ורבי יהודה, אבל אנחנו מבינים שעל קטע א' רבי יוסף ככה התחיל להשתפך ולהתעצב על מות הבת, אז הרמה אומר לו, עד כאן, יש סיפור על הרב אליושיב, שכשאשתו נפטרה, אז הוא כבר היה בגיל מאוד מבוגר, חסית, לא יודע, מעל 80 או משהו כזה, כשאשתו נפטרה, ו... טוב, אז בשבעה ככה כל היום הבית עומד מבקרים ומנחמים וכו' וכו', והילדים מאוד חששו ממה יהיה ברגע שתסתיים השבעה, איך הוא יתמודד, התחילו לדבר, יעשו תורנות, ככה וככה וכו'. אז אומרים שכשהוא קם השבעה, הוא אמר, כינס את הבנים והבנות שלו, אמר להם, עכשיו כל אחד הולך לבית שלו, כל אחד חוזר לחיים שלו, הוא פתח את הגמרא וצלל ככה באיזה שבוע לא ללמוד זה שלו כמו צום, צלל לתוך הגמרא בערבות כזו וכו' וכו'. או סיפור דומה גם על רב שלמה זלמן אוירבך, שסיפר את זה תלמידו הרב נבנצל, שהיה לו איתו חברות השבועית במשך עשרות שנים, והוא אומר, אף פעם לא הפסדנו את הלימוד השבועי שלנו, רק שהוא ישב שבעה על אשתו, אז לא למדנו. והוא אומר, בשבוע הבא לא ידעתי כאילו כן להתייחס או להתייחס, לא להגיד כלום, אי אפשר מה להגיד וכו', הייתי נבוך כזה. אז הוא אומר ככה, שרב שלמה זלמן פתר אותי עם המבוכה. אז לפני שהתחלנו ללמוד הוא אמר, אומרים שמה שלא יעשה השכל יעשה הזמן, אז אם כך יותר טוב שיעשה השכל. פתח את הספר והתחלנו ללמוד, זה הכל. כלומר, אומר צריך יותר טוב שאדם יתמודד שכלית ויעבד, ושוב, זה לא שהם היו מנותקים או לא היו בעלי רגש, ככה יוצא בזה. אני יכול לספר הרבה סיפורים איך הרב אוירבך היה מכבד את אשתו ואוהבה כגופו, מכבדה יותר מגופו. מישהו סיפר שהוא ליווה אותו הביתה, אז לפני שהוא נכנס הוא ככה מסדר את החליפה והכובע, אז אומר לו, מי מחכה לך בבית? הוא אומר לו, השכינה, איש ואישה שזכו שכינה ביניהם. אז הוא לא לפני שהוא יוצא מהבית הוא מסתדר, לפני שהוא נכנס לבית הוא מסתדר. ובלוויה אומרים שהוא אמר בלוויה שנוהגים לבקש סליחה מהנפטר, אבל בדרך לכאן לבית הקברות אני עברתי בראשי את כל חיי הנישואים שלנו 50-60 שנה, ולא מצאתי שום דבר, לא שלא התווכחנו, לא שהיו חילוקי דעות, אבל הכל היה לפי השולחן ערוך, אף פעם לא היה פגיעות או זה וזה. ובכל אופן אני מבקש מחילה, למרות שלא נזכרתי באיזה משהו שהיה בינינו לא קשורה. אז זה מלאך השם, זה לא בן אדם בכלל, מי שמסוגל כך. אז זה לא שהוא לא היה בעל רגש ולא כאב לו וכו' וכו', רק הוא בשכלו, הוא השליט את שכלו על רגשותיו ולא נתן לרגשות להציף אותו. האדם צריך לדעת להשתמש ברגש בצורה מבוקרת, ולא לא שהרגש יטביע אותו, אלא שהוא ינווט את הרגש. לכן אמרתי, לא להדחיק, אמרתי, לא להדחיק ולא להתעלם, אבל לנווט, להנהיג. השכל זה לא הכוח היחיד באדם. אוי ואבוי לאדם שהוא רק שכל, אבל השכל הוא המנהיג. אז הוא קובע כמה לתת לזה וכמה לזה וכו', איפה ומתי, וכן על זו הדרך. טוב. עכשיו הקטע השני, כנראה שרבי יוסף ורבי יהודה שמע שהרמב״ם אולי התמנה לנגיד ליהודי מצרים ואולי לרופא המלך וכו', אז הוא החל לו חזק וברוך וכל הכבוד וכו' וכו', והרמב״ם פחות התלהב. כותב לו הרמב״ם, וכבוד הבן יודע, כן, ושננתם לבניך אלו תלמידיך, כי אלו הג'דולות והסרורות של יהודים עתו בזה הזמון, אינון אסלי אסלוחו, ולא טובו שלמו מכוונת, ולא רועו מעוטו, חי השם יתעלה, הוא נשבע בשם השם, אלו תכלית התורח והעומל והיריעו. עד שאתה אומר לי, מזל טוב, אולי צריך להגיד ברוך דיון או אמת. כך פעם שאלו את מורי יוסף על מי שהתמנה לרב עיר, האם מברך שהחיינו, הטוב והמטיב. אז מורי יוסף אומר, מי יודע איזה ראש מועצה דתית עורב לו, הוא עוד לא יודע מי מחכה לו בסיבוב, אולי יברך דיון או אמר יותר טוב. מי אמר שזה טוב לו המינוי הזה? זה מה שאומר פה הרמב״ם, הוא אומר, עד שאתה מברך אותי על המינוי הציבורי, זה לא טובה גדולה, ואפילו לא רעה קטנה, אלא רעה גדולה. כי הוא איש השולם המסליח בתכלית ההסלוחו, הוא מי, אני משלים על פי הערה 3, הוא מי שיעיין בהסלוחת הדות ועשיית המחויב עולה ולעשותו, ויתרחק מדעת בני אדם כולם, ומהדרוכים הפחותים ומהמידות המגונות. אתה רוצה באמת להיות איש מצליח, ואין הצלחה אלא הצלחה רוחנית, ככל שתהיה תשכיל להתבודד ולהשיב רגליך מהקנאה והשנאה והתחרות של הציבוריות, של הפוליטיקה וזה, ככה אתה תהיה עם מידות יותר טובות, פחות אינטריגות, פחות לשון הרע, וכיוצא בזה. מה? נכון? נכון, הנה יוסף הנהיג עצמו ברבנות, מת קודם לאחיו, כך אומרים חז"ל, למרות שהוא היה כמעט צעיר האחים. נכון, אז הרמב״ם, אתה רואה שהרמב״ם לא נמנע מלקבל את התפקיד, כי במקום שאין אנשים, השתדל להיות איש, אבל הוא לא שמח על זה, והוא היה שמח להשתחרר מכל זה ולעסוק בתורה, וכיוצא בזה, הוא לא ראה בזה ערך, הוא ראה בזה אמצעי ולא מטרה.
כי בשביל זה
הוא לקח את זה, אבל הוא אומר הסכנה, אם יש מישהו אחר שיעשה את זה, כתוב במקום שאין אנשים, השתדל להיות איש. כי אני באמת, הרבה פעמים תמתי למה יש כאילו כמה מועמדים לתפקיד, אז אם זה תפקיד פוליטי, אין לי קושיות, אבל תפקיד רבני, למה יש כמה מועמדים לתפקיד אחד? אם יש מישהו אחר שיקח, שיקח. גם נעשה לו מי שברח, אבל זה כמעט חילול השם, אני אומר, כאילו ש... מי עושה פה טובה למי? אז הרמב״ם פה אומר, הוא לקח את זה על עצמו, הוא לא התעלם מאחריותו, כי הוא הבין כנראה שאין לו ברירה, אבל הוא הבין את הסכנות הגדולות שנמצאות למי שבעמדה ציבורית. כי יכול להיות שהוא באמת חושב שהוא שחטו ביותר עמידות לעומת זמנים קודמים או משהו כזה, הנורמות הציבוריות בירידה וכו'. כי לא שמעתי. כן, ובשמו תשובע. האמת, אבל זה תרגום, אז יכול להיות שבערבית זה קצת אחרת. אבל כן, על דבר אמיתי, כנראה הרמב״ם חשש שרבי יוסף לא יאמין לו, שהוא באמת קץ בדבר הזה, אז הוא נשבע לאמת את דבריו. כי המסתורר ירבו ירון אותו ועיסבון אותו. בעשייה ציבורית יש הרבה אכזבות, יותר מהצלחות הרבה פעמים. ושמה יחלימו ויביישוהו הג'ויים, לכן אמרתי שיכול להיות שכנגיד יהודי מצרים, או ודאי כרופא המלך, אז ודאי שהוא חשוף לקנאה ושנאה ותחרות גם מצד הגויים. איפה הוא כותב? לא. ויפול ביד המלוכו ויסרו אותו וישברו עצמו אותו. לעבוד ליד מלך גוי זה ברגע אחד אתה יכול, כי רגע באפו חיים ברצונו. ואם יביט בעניוני האדום ושישיר דרוכו לפניהם, דיינו ככה. אם האדם יהיה איש אמת, אז יקים לו לא מעט מתנגדים, שלמה אתה לא יודע לעגל פינות, ואתה מתעקש לכל מיני עקרונות, וכו' וכו'. ואם הוא, ועוד יותר גרוע מזה, אם הוא יתחיל לעגל פינות, כי כבר ימאס לו כל הזמן להתחכך ולקבל ביקורת, כבור עומד כנגד תורת השם יתעלה, ועושו חניפות ומסוף עונים, אז זה אוי לי מיצרי, ואוי לי מיוצרי, מאוד קשה לשמור גם האמת והשלום אהבו. זו אומנות מאוד גדולה, צריך להלך בין הטיפות, לשמור על האמת שלך ולחיות בשלום עם בני אדם שלפעמים הסרגל הערכים שלהם הוא שונה משלך והציפיות שלהם.
התחרות האלה של הרמב״ם אמרה זה על שררה באשר היא שררה, או רק על זה שהוא נמצא עכשיו בגולה הזו צריך להיות בעמדת שררה מול הגוי שזה בעייתי לו?
אני מניח שזה רק מחריף את הבעיה, אבל הבעיה קיימת בכל שררה באשר היא. כן, למשל הרמח"ל מסילת ישרים כותב את זה, לא זוכר בדיוק איפה, הוא אומר שברגע שאדם עולה לגדולה, הוא בסכנה גדולה. וממי הוא בסכנה? ממלחכי הפנחה. לא מיושב ראש האופוזיציה, אלא אלה שסביבו שרוצים טובות הנאה ומחניפים לו כל הזמן, אם הוא יתפתה ויאמין להם, הרי הוא יגיד, שמע, לא יכול להיות שכולם טועים, כנראה שאני באמת משהו מיוחד, אמנם לא ידעתי, אבל כולם טועים וכו'. אז אומר הרמח"ל שהוא בסכנה מאוד גדולה. בגלל המחניפים לו שהם רוצים ממנו רק טובות הנאה, כן, יום אחרי שהוא ילך הביתה אף אחד לא יבוא, אף אחד לא יכיר אותו וכיוצא בזה, כל החברים שלו יעלמו. אבל כל שררה באשר היא שררה, חזל אמרו, זה חזל. חזל אמרו, כיוון שנעשה אדם פרנס מלמטה, נעשה רשע מלמעלה. זה דברים מאוד חמורים. מה הכוונה? זה פוטנציאל לרשעות. אדם שמחזיק כוח ביד, אם הוא לא כל יום יזכיר לעצמו שהוא קיבל את זה מהקדוש ברוך הוא בשביל לעשות עם זה דברים טובים, וזה לא כוחי ועוצם ידי ולא כך וכך, זו הכוונה. אני לא חושב שכוונתם היא שהוא רשע, אלא כוונתם שידע שהוא משחק פה באש, כי האדם עלול לעלות לו לראש, והוא עלול... רוב האנשים, אני חושב, שהגיעו לגדולה, זה לא שהם היו גרועים מתחילתם, הם היו אנשים בחורים טובים, אבל לא הכיבוש משחית, אלא הכיסא משחית, השררה, היא שמשחיתה, בטח, בוודאי, זה מסחרר.
מה?
מלך, והייתה עמו וקרא בה כל ימי חייו. אם אתה צריך ספר תורה אחד, אתה ואני, הוא צריך שתיים. ולא יסור לבבו, ולא יסור לבבו. תורה, למען נלמד להיראה את השם. בוודאי, מלך הוא בסכנה עצומה, נכון?
בעניין של שרה, טבע האדם, מסתכל עליהם גם בתפקידנו בכל מקום, בכל חלקה שלי, אין הכרת התודה לאדם הציבורי.
זה עוד עניין.
ואני אומר את זה מאוד מאוד להרבה אנשים, אתה חושב לבית כנסת, אדם, אתה אומר, תביא לך תלית, תביא לך סדור, תגיד לו תודה, תכבד אותו.
זה עוד עניין, נכון.
אין את זה היום, בסדר. במיוחד בתקופה שלנו, שזה אותם אנשים שנמצאים בתפקיד, יש להם את האנשים שלהם שהם שומרים את הכוח שלהם, כי הם נפגעים במקום אחר, אז הם נותנים להם את הכוח.
זה עוד עניין, נכון. אתה צודק שהרבה פעמים...
יכול להיות שהרמב״ם פה הוא לא רצה שיהיה לו קבוצה מסוימת ש...
אנש, כן.
הוא רוצה את כולם ביחד.
יכול להיות.
פה,
אתה צודק, וזה מה, זה מה שהתכוונתי מקודם שאמרתי, הרבו יגונותיו ועיצבונותיו, הרבה פעמים יש מפח נפש וכישלונות וכיוצא בזה, נכון? הוא מרגיש שלא מפרגנים לו מספיק ולא מבינים את מה שהוא רוצה וכו', נכון? אז זה מין כזה, אוי לי אם אצליח ואוי לי אם לא אצליח. זה ככל שאדם הוא, יש לו יותר סמכות, יש לו יותר אחריות, הוא לא אחראי רק על עצמו, אז הוא גם לא ישן טוב בלילה. ואם יביט בעיני, כן, אז ראינו, ואזהורת התורו בכיבוד הממו אנים והממרים מבוארת מאוד. כלומר, הרבה פעמים הוא צריך להחניף לאנשים שאסור להחניף להם. כאשר אומר בכמוזה הוא עניון, נביא השם אישו אלוהים לעלי הכהן, ותכבד את בונחו ממני, מתוך כל מיני שיקולים שלא נעים, ואיך אני עכשיו אצא נגדו, וכך וכך, אדם עלול כאילו למכור את האמת שלו ולהחניף לרשעים, וחזל אמרו, המחניף לרשע, סופו שהוא נמסר בידו. כלומר, זה, דרך אגב, זה אפשר להבין את זה גם באופן פסיכולוגי וגם באופן סגולי. באופן סגולי זה עונש. הוא החניף לרשע כי הוא פחד מהרשע, סופו שימסר בידו. אבל גם באופן פסיכולוגי, כי אתה מגלה חולשה, הרשע מריח את החולשה, ולכן הוא מתגבר. משהו כן, אם אתה עומד מולו ומגלה תקיפות, לא מתעסק איתו. הוא אומר, איתו אני לא יכול עליו. אחרי הצד הזה. טוב. אז בסופו של דבר, דרך אגב, לא רק הרמב״ם היה נגיד יהודי מצרים, גם בנו וגם בן בנו, כמה וכמה דורות היו נגידים על יהודי מצרים. כבר ראינו איזה מאבקים היה לו עם הקראים וכו', לא פשוט בכלל. בטח, הרבה. כן, הרבה, ראינו את זה איגרת על ה...
גם הרב עובדיה יוסף של מצרים, גם היה לו
קשה. נכון, מאוד, מאוד קשה. הרב עובדיה היה את הסטאז' שלו. הוא עשה במצרים. מי שיקרא את זה, והוא היה בשנות ה-20 לחייו. זה לא יאומן כי סופר מול איזה גורמים בוועד הקהילה וכו', הוא עמד באותה עת, נכון?
במיוחד שהבעיה שאתה היה קשה מאוד, זה
דווקא
בני
העדה
שלו.
לא, זה בארץ כבר.
כן.
זה בארץ, אחר כך. ברוך אתה, אלוהינו, אלוהינו מלכו, אלוהים שהכל יום ידברו.
אמן.
אבל זה נכון, גם הרמב״ם וגם הרב עובדיה יוסף לא נהיו ביום אחד. גם אתה אומר הרמב״ם או הרב עובדיה יוסף, כולם ככה, מי יעיז לחלוק? אבל בזמנה הם אכלו הרבה קש וחצץ עד שהם ביצרו את מעמדם. בטח, ודאי.
אז
קטע
עליו יוסף צודד, אז אני זוכר, הוא אמר לבני, אני חושב שאין לי בעיה לפעמים אנשים בכנסת, אבל מעודי, פעם לא גזעתי דבר, רק חיפרתי לשלומם,
בואו נמשיך לתשובה לרבי יוסף, אותו תלמיד, בעמוד רש סמך ת'. ודרך אגב, המקור לתשובה הזו, כמו שהוא כותב במבוא, זה בכתב יד תימני, שיש בו פירוש שמחברו לא ידוע למשנה תורה. יכול להיות שהמפרש תימני יכול להיות שלא, שרק כתב היד הוא עותק בתימן, אבל מכל מקום, מקור הדברים נמצא בתימן, והוא מצטט את הרמב״ם. מה הייתה השאלה? והשאלה היא מתומצתת, עמוד רס המחתת. האם חיי האדם בזה העולם קצובים אל קץ מסוים, דהיינו מרגע הולדתו נקצב לו זמן מסוים, אשר בהכרח יגיע אליו ולא יקטעו הפגעים וימיתוהו. דהיינו, לא יכול להיות שהוא ימות לפני מה שנגזר עליו מראש. או ימיתו הפגעים אם יפגעו בו ויאבדו את חייו אם לא יזהר מהם. אם לא ישמר ולא יכין האמצעים להרחיקם לא יישאר בחיים, ואם יכין האמצעים לעמוד כנגדם יישאר, ולא רק שלא יתקצרו חייו אלא ויערכו ימיו יותר משהיו מעריכים מלמלא נשמר והכין. בקיצור, האם ללא ספק השאלה היא באה, כמו שכבר דיברנו, על כאילו בהנגדה לאמונה המוסלמית, שבאמונה המוסלמית הכל מכתוב מראש, ובעצם ודיברנו על זה גם, שההתנהגות ליציאה לעקיפה בפס לבן, בעצימת עיניים, בסיבוב וכיוצא בזה, זה לא סתם, זה הזילות הזו של חיי אדם, זה גם נובע מדת אכזרית, מתרבות אכזרית, אבל זה גם נובע מכך שהכל מכתוב, אז זה לא כך משנה איך אתה תנהג, אם בזהירות או לא בזהירות וכיוצא בזה, כי הכל בידי אללה ולא בידי האדם. אז זה מה ששאלו את הרמב״ם, והוא עונה, אין אסלנו, דהיינו הערה שתיים, באמונת ישראל, בניגוד לאסלאם, אין אסלנו גוסוב לחיים. דהיינו, כשאדם נולד, עוד לא נגזר עליו כמה הוא יחיה. צריך להבחין, ברור שהקדוש ברוך הוא יודע כמה האדם יחיה, אבל זו לא גזרה, זו לא ידיעתו, לא מכריחה ולא משפיעה על בחירתו של האדם. ואומנם בעל חיים יחיה כל זמן שיתחלף מה שיובד מלחותו החיונית, ותעמוד בעינו לא תיפוסד, כמו שזוכר גלינוס. גלינוס היה רופא יווני, גדול הרופאים היוונים, שסיבת המוות היא הפסד שיווי החום הטבעי. דהיינו, הגוף חי כל עוד יש חילוף חומרים ואיזון המזגים השונים בגוף, והפסדו, כן, הפסד החומר הגוף, בו מסיבות המניעות אותו מבפנים ומסיבות הבאות עולו מבחוס. ופה באים תיאורים, הרמב״ם היה רופא, אז הוא מפרט, אמנם הסיבות המניעות מבפנים, ובמהדורה הזו דילגו על כך, כי אין ענייננו פה רפואה, ואמנם הסיבות המניעות אותו מבחוס, דיינו מה שמשפיע על בריאות או חולי הגוף מבפנים או מבחוץ, זה כך וכך וכך סיבות מבפנים, נניח תזונה, תורשה, מבחוץ, פגעי מזג אוויר ומלחמות וכיוצא בזה. והיות שהדובר כוח כמו שתיארנו, ויש גם כן שיערע מוות מפריעות הג'ופים הגושים, אם בגתיעו מפריעת החרב, אם אתה מסתובב ברחוב היום, או קליע ברזל אחד וניתוג החיבור, דיינו פגיעה ברקמות, או בריסוס, ריסוק, מפריעת אוהב הנושאור הג'ופים הגושים, אשר יקו בג'וף בעל החיים מקוע זו, או בנפילו מן המגומות הג'בויים, יש מה שנקרא גם תאונות, ומפגעים חיצוניים, לא מוות טבעי, לפני כן הוא דיבר על מוות טבעי, לכן כאשר שומר אותו מאלו הסיבות אשר זוכרנו, דהיינו ממפסידי הגוף הפנימיים והחיצוניים, חולאים ומפגעים, לא ימיתו הפרועים, הוא יגיע על אורח החיים הטבעי. כמובן שאדם יכול להיות מאוד זהיר, אבל יבוא עליו מבחוץ משהו שהוא לא תכנן, בסדר, אז ודאי שיש גם השגחה ויש עוד גורמים, אבל בכל אופן אדם את ההשתדלות שלו צריך לעשות, הוא לא יכול לזלזל ולהגיד אני אעשן כמו קטר ומה שכתוב כתוב, מה שיהיה יהיה, מה שהקדוש ברוך הוא יחליט. הקדוש ברוך הוא נתן את ההחלטה בידך, תפוס את עצמך בידיים, שמור על בריאותך, אל תכעס, אל תשתה לשוכרה, אל תעשן, תתעמל וכיוצא בזה, תוחלת החיים שלך תתארך.
לפה הדבר אחר, הנקודה הרוחנית שמגיעה לאדם את העונשים בקטע הזה,
זה גם בבחירתו, גם העונשים הם בבחירתו, נכון? עונשים הם על
חטא.
בסדר, אבל אם אדם יסלק, אדם לא צריך לסלק מה שלא תלוי בו. הוא צריך לחלק את מה שתלוי בו. הוא לא יגיד, בגלל שלא הכל תלוי בי, אז אני לא אעשה שום השתדלות.
זה נאמר בפרשה, במשל הברזל, עם הזה.
הרמב"ם מדבר על זה.
כותב איך אותו אדם...
אז במשל הברזל, תראה, במשל הברזל מן העץ, מה זה רוצח בשגגה? יש שוגג שהוא קרוב למזיד, השושנות פושעת. נכון שזה היה בשוגג, אבל אם הוא רואה שזה רופף, אז זה גם שוגג, אבל מי שלא מתחזק את הגרזן שלו, הוא לא התכוון להרוג אותו, אבל זו רשנות פושעת. יש לפעמים שבאמת הוא עשה את כל ההשתדלות וקרה. בסדר?
המקרה של מיימן, כל הרכב נוסע, המשפחה וילדים, הורים בו, אז יש פה את העניין הנקודה של כן לשתף את העניין הרוחלם הקדוש ברוך הוא מקרה הזה?
ודאי שכן, בכל
הקדוש ברוך הוא נסע.
ודאי שהקדוש ברוך הוא מור.
אז איך הרבה שחברים כאלה שאדם יכול להינצל?
הרמב״ם לא אמר, לא, הוא לא אמר את זה ב-100%. הוא אמר, השאלה הייתה אם בכלל... תראה מה הייתה השאלה, אני מבין, אני מבין, אבל תראה מה הייתה השאלה. השאלה הייתה, האם יש קשר בין המעשים שלי לבין גורלי? האם בכלל יש קשר? הרמב״ם אומר, ודאי שיש קשר. זה לא אומר שאני 100% שולט שהשתדלותי תעצב את חיי וגורלי ב-100%. יש עוד גורמים, יש עוד אנשים, ויש גם, שגם להם יש בחירה, ויש גם את הקדוש ברוך הוא, או בעיקר את הקדוש ברוך הוא, שהוא משגיח ויש לו גם שיקולים אחרים, ברור. אבל אומר הרמב״ם, זה לא פותר את האדם מלעשות את המקסימום שלו. על זו הייתה השאלה. ברור שהאדם הוא לא שולט על גורלו ב-100%. אבל האם האדם הוא פסיבי? לגמרי, ולא משנה מה שהוא יעשה, התשובה היא חד משמעית לא. זה מה שעונה הרמב״ם.
אחרת, מה הייתה המשמעות ליום כיפורים? כל שנה אדם נידון על מעשיו,
כן, כן.
ולכן יש קשר ישיר בין מעשיו לבין...
נכון, וזה גם בבחירתו, רק במעגל עקיף יותר, רוחני. נכון?
לא, זה בהמשך לשאלה, שאם אתה נסע ברכב ונהרג, אז זה לא קשור. זה שנסגרו כבר...
בסדר, כן, אבל דרך אגב זה גם לא חייב להיות עונש, זה גם צריך לדעת, זה יכול להיות עונש וזה לא חייב להיות עונש, יכול להיות שזה שיקולים ציבוריים וכלליים, לפעמים דווקא יכול להיות שהאדם שהוא במדרגה גבוהה יותר, כמו 10 הרוגי מלכות, אתה רוצה בזה, מערכת השיקולים היא מאוד מאוד מורכבת, כן? ונביא ראויו למה שאומרנו בשני מינים מן הוראויות. הוא אחד מהמוראויות התוריות, התורניות, והשני הוראויות הטבעיות. ונשיע תחילו הוראויות התוריות, נביא ראיות מהתורה לחובת ההשתדלות, ולבחירה ביד האדם כמה הוא יחיה. למה? למה אני מקדים אותם? לרום המוזון וגדולותון. ולפי שהיא התורו, התכלית אשר יגיעו אליו אחרי החוכמות המכשירות, והן הלימודיות והטבעיות והאלוהיות במסוע ההריוניות, והיא המביאו על ההסלוחו האחרונו. לא נעריך פה, אבל הרמב״ם פה פורס, הוא אומר, יש הרבה מקצועות והרבה ענפי מדע. יש מדעי ההיגיון, לוגיקה, יש המדעים הלימודיים, ההכשרתיים, כמו מתמטיקה ואלגברה. יש מדעי הטבע ויש... כן, זה פיזיקה ויש מטאפיזיקה, מה שמעבר. אבל מעל כולם עומדת התורה, שהיא מביאה להצלחה האחרונה, דהיינו לשארות הנפש ולחיי העולם הבא, ולכן נקדים את התורה. כן, כל החוכמות הן חשובות, איך הרמב״ם קורא להן? רקחות וטבחות. אבל גברת הבית זו התורה, ולכן נקדים את הראיות מהתורה. אומר, כי תבנה הבית חודש ועשיתו מעגל הגג'חו, יורה זה הפוסוג, כי החונו והזמונתו המסועים לשמירו מן המגרים הממיתים, ירחיגו פריעותו, ואילו היתו החונו בלתי מועילו ברחוקת הפרועים, אם הכל מכתוב, אז שמה תעשה מעקה? לא היתו לזו המסועותו עלת, לפי שהוא לא ירחיג בזה, במעקה, הנזוגים, הועיל ואם כבור נחזר עולו שיפול מזה הג'ור, לא יועיל המעגה כלול, והוא יוזה לשוא ולא הועיל. אם הכל בגזרת עליון, אז לא צריך לעשות שום השתדלות, כי אם נגזר זה לא יעזור, ואם לא נגזר זה לא נצרח. וכי אשר רואינו שזר הזון הוא התעלה על המעגה, וזה לא רק מעקה, זה רק דוגמה, כן, ולא תשים דמים בביתך, זה גם לנסוע עם רכב בלי בלמים כמו שצריך, או להשאיר נשק למשחק של ילדים וכיוצא בזה, והתורה מזהירה מכל הנהגות הללו. או לנסוע עם ילד למעון שהילד יושב על הברכיים, וגם כן הוא לא עושים דומים בבית האחור. ואחרי שראינו שזה רזון הוא התעלה על המעגה, יודענו שהחונו מועילו, זה להתכונן לקדם את פני הרעה ולנקוט באמצעי בטיחות, זה דבר שיכול לחיים ולמוות לקבוע. והזמונת הוא המסועים מרחיגו הסכונו, וזה סופר דברי מי שאומר כי לחיים בעולם הזה מועד גוסו. לא, אלא אדם יחליט, אדם גם קובע אם הוא יחיה בבטיחות וביטחון, אז הוא יחיה יותר, ואם לא, אם הוא יסכן את עצמו, אז הוא עלול גם לאבד את חייו. וכן אומרו יתעלה באחרונת שש עורי מגילות מג'ואל, ויגריף המלוחם עורים, והיו לוחם העורים למגילות מג'ואל. הוא אומר פן ירדוף ג'ואל אדום אחרי אורו שיח, הרי שהוא שומו לו למגילות לא נוסאלו, כדי שלא יהרגהו ג'ואל אדום. ואילו היו לו גס גוסוב שיומות על ידי ג'ואל אדום, אם מכתוב מתי אותו גואל אדם יהרוג אותו, לא תועיל אחרונת עורי מגילות, הואיל ונחזר שג'ואל אדום יהרגהו. בדרך אגב גם ספק אם צריך לענוש פה מישהו אם הכל כתוב. וכיוון שנסתווינו באחרונת ג'בולון של ערי המקלט ושילשתה במרחקים קבועים, ויש בתורה שבעל פה צריך תכין לך הדרך, תעשה שם אוטוסטרדה עם שילוט כמו שצריך, תאפשר לו לברוח, לומדנו תועלת האחרונו להרחוגת הנזוגים. וכן אומרו במשוח מלחומו בכהן, שזה תפקידו בשועף נאומו, מי או איש היורה ורח על לבוב, ילך וישוב לביתו, פן ימות, רואו יוהי, כי אם ישיב אותו בביתו, אסולו לו ממגרי המואף, הלא תראה תועלת האחרונו להרחוגת הנזוגים. מה לעשות? החזית יותר מסוכנת, אז יש אנשים שלא אמורים להיות בחזית, כי צריך להיזהר בהם יותר, כי זו עוגמת נפש, הוא הרס אישה ולא לקחה, נטע קרם ולא חיללו וכו'. אם אתה אומר, מה זה משנה אם הוא בחזית או בבית? אם השם ירצה יציל אותו גם בחזית, ואם ירצה ימית אותו גם בבית, יפול עליו לבנה מהתגרו. זה נכון, אבל השם רוצה לנהל את עצמו, את עולמו, גם באופן טבעי. יש טבע, יש טבע למציאות, ויש מקומות מסוכנים יותר, מסוכנים פחות.
יש מלחמת המפרץ.
כן.
שאדם
בן 70 נפטר מהמסכה ומשהו אחר. בסדר. וזה לא, אז מה יגיד אדם? אז אם ככה, לא צריך לחבוש מסכות? לא. זה קורה. זה גם בטעות, בגלל שהוא לא הסיר את הפקק, כנראה וכיוצא בזה, אבל זה לא אומר שלא צריך לצאת במסכות. כן. וראוי חופכת לאמונותינו זו. בקיצור, מה שהרמב״ם רוצה להראות, שהתורה מחנכת את האדם לאקטיביות, לאחריות, לא לפסיביות כזו. נכון, יש השגחה, אבל הקדוש ברוך הוא משגיח על מי ש... הקדוש ברוך הוא שומר את מי ששומר על עצמו. הקדוש ברוך הוא לא שומר את השוטה ש... שמתעלם מהסכנות וכיוצא בזה. אז קח את עצמך בידיים ותכונן לקראת העתיד. וראוי חותכת לאמונותינו זו, אומרו, עוד 40 יום ואני נווה נהפוכת. וכי אשר שובו, מוחל לוהם, כמו שאומר ויאמינו אנשי נינווה באלוהים, ואומר וירו אלוהים את מעשיהם כי שובו מדרכו מרועו. ואילו היו גיסו מגוסו לסוף ארבועים, ונביא אמר את זה, הרי בהכרח לא יתו את תשובו מסילתום, והיו עובדים. ואילו היו גיסו מגוסו לזמון שהגיעו אלו אחר את תשובו, לא היו מזיגו מריום, אפילו יגשו ערפו מלא שובו. אתה רואה שיש... אם יהיה כך וכך, אז ננווה תהפך, ואם תעזרו בתשובה, לא תהפך. פה זה כבר השתדלות רוחנית. זה לא השתדלות של מעקה ועיר מקלט וכו'. אבל אם אדם ישפר את דרכה מבחינה רוחנית, אז התורה אמרה, למען ירבו ימיך, וימי בניך וכו'. ואם לא, אז תקצר נא ימיו, ימות בעוונו. נכון, אבל אתה רואה שהגזרה עצמה, אפילו כשיש גזרה, היא לא מוחלטת, היא לא אבסולוטית, היא מותנית. היא נגזרת עליו לפי מצבו הרוחני. אם הוא ישפר את מצבו הרוחני או להפך, אז הוא משנה את הגזרה שנגזרה עליו. רואים, הרמב״ם תמיד, תמיד, הוא מאוד, תמיד מחזיר את האחריות לידי האדם. שאדם לא יכול לטעון, אני משחק ביד כוחות גדולים עליי, שאין לי בכלל עליהם שליטה. לא, קח אחריות פיזית ורוחנית על עצמך.
פרשה
נכון? 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 אתה רואה שהכל פתוח. אפילו אחרי הגזרה עוד הכל פתוח לדיון, נכון? יש נספה בלא משפט. אני לא, אין לי תשובה על זה כרגע שאני זוכר אותה, איך הרמב״ם יענה. אני יכול להגיד לך מה אני משער שהוא יענה. אז היה אפשר להגיד שיש יוצאים מן הכלל, כמו שיש גם מי שמת בגלל שהוא לא הוריד את הפילטר מהמסכה, בגלל המסכה במרכאות. אז יש יוצאים מן הכלל, אבל הכלל הוא כלל. אבל נראה לי שהתשובה היא עוד יותר מזה, וזה כן ראינו באחת האגרות הקודמות, שהרמב״ם אומר שכשבאים לקבוע עיקרון אמוני מסוים, צריך לקבוע אותו קודם כל על פי השכל הישר, ובית על פי הרבה מובאות מהתורה ומחזל, ואם יש איזה מובאה סותרת, אז או שמוצאים ליישוב, או שאומרים שהיא דחויה, היא לא, לא מחויבת. כלומר, אבל אי אפשר לבנות השקפת עולם שלמה על איזה ממרה, כי אתה יכול למצוא מקור כמעט לכל השקפה, גם השקפה שהיא לא נכונה. לא, אמרתי, הוא לא הזכיר את זה בשום אחד מכתביו. לא, לא הזכיר את זה בכלל. נכון, חז"ל אמרו, נכון? חז"ל אמרו, לעולם אל יכניס אדם עצמו למקום סכנה, שמא אין עושים לו נס. ואם עושים לו נס, מנקים לו מזכויותיו, שזה מחיר. זה לא קטונתי מכל החסדים ומכל האמת, זה עירון זו חוותי, התמעטו זכויותיי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית עם עבדיך, נכון? לא שומע? טוב, ודאי שלא, ודאי שזה לא, לא רק שזה לא סותר, זה מצוות יישוב הארץ יותר גדולה מאשר ביד בנימין, זה כמו חיילים בחזית, מה זה? אלא מה, שגם בישע, לצערנו זה כבר לא כל כך ישע, מזה 10 שנים, זה יוש, אבל גם ביהודה ושומרון, אדם צריך לקחת על עצמו סיכונים סבירים. עכשיו, מה זה סיכונים סבירים? שאלה אותי פה מישהי לפני כמה זמן, על יד בנימין, למה על יוש? לפני שבועיים, שלושה, שהיה ככה בשיא שלה, לפני חודש, מיד אחרי סוכות, אז שאלה אותי, מה, לקחת הילדים לבית ספר, לא לתת להם לצאת מהבית, כך וכך, מה עושים? אמרתי לה, תראי, יש בחיים סיכונים, אבל אפשר גם למות מפחד. יכול אדם 90 שנה למות רק מפחד, וגם זה גורם נזקים לילדים. ואמרתי לה שאני חושב שההלכה נותנת הגדרה מאוד ברורה. ההלכה, כמו שהיא אומרת, שאתה שואל רופא ביום הכיפורים, האם החולה הזה יאכל או לא יאכל, ובשבת האם לקחת את הוא לבית חולים או לא, כך גם ההלכה אומרת להסתמך על גורמי הביטחון. ואם גורמי הביטחון לא אמרו לכלוא את הילדים בבית, אז אני חושב שזו, זה לא שאין סיכונים בחוץ, אבל גם למות מפחד זה סיכון לא פחות קטן, גם פסיכולוגי, וגם בבית יכולים להיות גם אסונות ממגהץ, ואני לא יודע מה, ומחומרי ניקוי, שילד משעומה משתה וכיוצא בזה. אז, נכון, אז ההלכה אמרה בכל דבר ועניין, לשאול את המומחה, אז גם ביד בנימין וגם ביהודה ושומרון, אם אומרים שבלילה אני יודע מה צריך לנסוע שני רכבים ביחד, אז צריך לנסוע שני רכבים ביחד, ואם כך וכך. וגורמי הביטחון בדרך כלל לוקחים מה, כבר, מה סיכון מחושב ומה סיכון לא מחושב, מה סיכון נצרח ומה סיכון לא נצרח, וכך צריך לפעול. אין לך אלא רופא שבימיך ואין לך אלא קבט שבימיך, וכן על זו הדרך. טוב. אז כמו שאמרתי לשלום, זה הרמב״ם יגיד לך שאתה לא יכול לבנות השקפת עולם על כזה, על מדרש כזה או אחר. אז אני לא יודע, צריך לראות איך הוא יפרש אותם מקומי. אני קשה לי להגיד, כי הוא לא פירש אותם, קשה לי לדבר משמו. אם אתה שואל אותי איך אני מפרש את זה, אני גם צריך להתיישב בדבר, אני לא יכול לענות מהשרבול. אבל בגדול אומר הרמב״ם, אם אתה רואה שהתורה אומרת לך ככה וככה, עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם, וגם בחז"ל יש הרבה הרבה ממרות, ושהן גם מסתדרות עם השכל הישר ועם האינטואיציה הטבעית של האדם, שהוא מבין שיש קשר בין הפעולה שלו לבין התוצאות, כן? אז אם אתה רואה דברים אחרים, כמו יש נספה בלא משפט, או כל מיני ממרות כאלה שנראה מהם שיש קץ קצוב לחיים וכו', אז או שהם יוצאים מן הכלל והם נכונים, או שהם דחויים ולא נכונים, אבל בסדר, אבל לא ככה, לא צריך להיבהל מציטטה כזו או אחרת. ומורה זה שהחיים בעולם הזה אינם גסובים עד שלא יגטעו מפרועים, כלומר הם לא קצובים עד כדי כך ששום דבר לא ישנה אותם, אלא ודאי שכן. ומוסון הוא מה שאומרנו באומרו יראת אדוני תוסיף יומים ושנות רשועים תגסורנו, אז פה זה כבר השתדלות רוחנית, כמו שאמרנו שהיא גם חשובה מאוד לתוחלת החיים ועריכות הימים. הנה עכשיו תראה דן ותראה שלום דוגמה נפלאה שאומר הרמב״ם, אבל הנה יש, אבל יש גם מקרים הפוכים. איך אתה אומר יראת השם תוסיף, איך אתה שלמה המלך אומר יראת השם תוסיף ימים ושנות רשעים תקצורנה? ואלי כונס בליבוך סופג מהארוך אף ימי רשועים וגיסור ימות הסדיגים בעולם הזה, שערי כבור אומר רוח החומים סדיג וטוב לו, סדיג ג'ומור, סדיג ורוע לו, סדיג שאינו ג'ומור, ראשוע ורוע לו, ראשוע ג'ומור, ראשוע וטוב לו, ראשוע שאינו ג'ומור. כלומר שמעשו רועים של הזה, של הצדיק שאינו גמור, ג'ורמו לו אלו רועות, ואילו היו מעשו של אימים, היו מרחיגים ממנו הפרועים, וכן הוא ראשו, שהוא רשע שאינו גמור, ויש לו זכויות, לולא היו לו מעשים טובים, לא רוחג ממנו הורו. אז העיקרון הוא נכון, יראת השם תוסיף ימים, ושנות רשעים תקצורנה. אבל גם לצדיק יש עבירות, וגם לרשע יש זכויות, והרבה פעמים דווקא בעולם הזה, העבירות של הצדיק יבואו לידי ביטוי ויקבלו מענה בענישה, והטובות של הרשע יקבלו ביטוי בזכויות, כי בעצם רוצים של העולם הבא הם יגיעו על פי הרוב ולשחרר אותם פה כל אחד מהמיעוט שלו. אז אומר רמב״ם, זה לא אומר שהעיקרון לא נכון, גם אם יש מציאויות סותרות ושיקולים שלפעמים הם מנוגדים והפוכים, זה עוד לא אומר שהעיקרון הוא לא נכון. העיקרון הוא נכון שיראת השם תוסיף ימים ושנות רשעים תקצורנה. וכן אומרו יתעלה יושב בו עיר הזאת ימות בחרה, וכך אומר ירמיה, נכון? זה ירמיה 30, ירמיה, כן, לגבי ירושלים. ויוסה ונופל על הכסדים וחויו, תראה איך תולו גיסום בישיב אותם באותו עיר וחיו אותם בישי אותם, מי שיצא הייתה לו נפשו לשלל. וזה לא מה שכתוב עליו, לא משנה אם הוא יהיה בפנים או בחוץ. וזה מורה שאין גס גוסוב, והרחוגת הנזוגים מועילו להמשך החיים, והם מסירו לסכונות ג'ורמת גיסור החיים. אומר במסוות למען ירבו ימי חם, כל הזמן הרמב״ם נע בין השתדלות גשמית להשתדלות רוחנית. יורה שהוא עסוק במסוות יאריך את החיים. וכן אומרו לחזגיו, הנני יוסיף על יומך 15 שונו, והוא יוזה כאשר שוב, והתפלל לפני הקדוש ברוך הוא ממעמקי ליבו, לפי שהוא היו עובר על מסוות פריו ורביו, צב לבטחה, כי מת אתה ולא תחיה. חזל אמרו שהוא נמנע מלפרות ולרוות, ולכן נגזרה עליו מיטה. ולפי שראו ברוח הקודש עותית ואוסף ממנו בונים שאינם הגונים, ואז אמר לו ישעיה הנביא, בהדי כבשי דרחמנה למלאך, זה הבנים שלך שיהיה להם בחירה חופשית, זה לא עניין שלך, אתה צריך לפרות ולרוות, לעשות מצוות בורחה. ושוב ונתקפר לו ונוסף על שנותו. טוב, אז אין ספק שהתשובה היא קטועה. כן, כן, שם הוא לא קיבל את זה. כן, שנכון, אפילו נגזרה גזרה, אל ימנע עצמו מן הרחמים. כן, בסדר גמור. טוב, אנחנו נעמוד כאן לפי בקשתו של...